עברה עכשיו מולי חולצה שהיה כתוב עליה Take a deep breath. שורה שמאוד מאוד מאוד מתאימה להתחלה של הריטריט, לשיחה הזאת. כל הריטריט בעצם. אני חושב שמה שאני אגיד לכם עכשיו ממש לא יהיה חדש עבורכם. אנחנו לא כל כך מרוצים מהחיים שלנו. לא שבעי רצון. כל כך הרבה רגעים אנחנו מסתובבים עם איזושהי תחושה מנדנדת כזאת שמשהו לא באמת בסדר, שאנחנו לא עושים את הדברים מספיק טוב, או שהחיים לא מספיק טובים. מישהו פעם קרא לזה חוסר עושר יומיומי. לא מדבר כאן על איזה שהם דברים קיצוניים יותר, וגם מהם בואו נודה יש לנו לא מעט בחיים, בין אם זה מצבים גופניים קשים, של כאבים קשים, של חולי, או מצבים נפשיים יותר כואבים, זמנים של קטסטרופה, של קושי גדול. ובו בזמן, גם בהרבה רגעים אחרים, בהם אם מישהו שואל אותנו מה העניינים, אנחנו בטח נגיד טוב או סבבה, איזושהי תחושה מנדנדת בפנים, אולי של חוסר משמעות, חוסר שביעות רצון, אין שם בכל אופן איזושהי בעירה של חיות, כמו שאולי אנחנו רואים אצל ילדים קטנים, או לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו רואים אצל אנשים מסוימים, או זוכרים, מכירים רגעים מסוימים בחיים שלנו, שבהם יש איזושהי בעירה כזאת של חיות, משהו מאוד מאוד פשוט. באיזשהו מקום אפשר לומר שכל הריטריט הזה, כל הלימוד של הבודה בעצם, עוסק בכך, בחוסר העושר היומיומי. עבורי זה היה משהו ש מאוד מאוד מצא חן. לא ברגע הראשון, ברגע הראשון זה קצת אמרתי מה? אבל מאוד מצא חן המקום הזה שאחרי שכמה עשרות שנים שחייתי לפני כן, פגשתי כל מיני אסטרטגיות שהציעו לי כל מיני דרכים לברוח מזה, לעשות את זה אחרת, שהחיים יהיו מלבלבים כל הזמן ושמחים כל הזמן, ואיך לעשות כסף, ואיך להפוך למושך יותר, או ליפה יותר, או מוצלח יותר, או כל מיני דברים כאלה. ועדיין איכשהו, למרות הרבה רגעים יפים, בסופו של יום המשיכה אותה תחושה, פתאום בא איזשהו לימוד שבזה הוא מתעסק. קודם כל במקום של להכיר בכך, בזה שאנחנו לא באמת מאושרים, או לפחות חושבים שאנחנו לא באמת מאושרים, שאנחנו נושאים איתנו איזושהי תחושה כזאת. ואגב, אם מישהו, בניגוד למה שאמרתי בהתחלה, שאני חושב שלאף אחד זה לא יהיו חדשות, יגיד, ממש, ממש חדש לי, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אז הריטריט הזה אולי הוא מעוצב ככה שיעורר בנו את התחושות האלה. התחילו הימים לעבור, קושי הגופני יעלה, הקושי להיות כל כך הרבה זמן בלי לעשות שום דבר. אולי נתחיל יותר ויותר לפגוש את המקום הזה של חוסר הנחת. וזה לא שזה הקצה. זה לא שבעצם הבודה בא לומר לנו, זה ככה. אלא שהדרך הזו, וחלק גדול מהקסם שלה, הוא שההתחלה שלה היא בדיוק, בדיוק כאן. איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, החיים שלנו כמו שהם, ההכרה והנכונות שלנו להתחבר ולהתיידד עם המציאות של החיים שלנו, בדיוק כפי שהיא. באיזשהו מקום, אפשר לומר שהריטריט הזה הוא סוג של מעבדה. מרחב שבנוי מצירוף של המון המון תנאים שמצטרפים ביחד, ויוצרים לנו איזושהי אפשרות מאוד אמיתית ומאוד עמוקה להתנסות, לפגוש, לחוות, ללמוד את התודעה שלנו, את ההכרה שלנו, את הלבנים הקטנות שמרכיבות את הקונסטרוקציה של החוויה שלנו. באיזשהו מקום, אולי אם לנסות איזשהו דימוי, ההזמנה בפנינו כאן, כשאנחנו אומרים, בואו נראה מה זה. בואו נראה מה קורה כאן. היא כמו ההזמנה, אם אנחנו נכנסים לבית קולנוע, יושבים בבית קולנוע, להיות מודעים לכל מה שקורה כרגע, בתוך הישיבה בבית קולנוע. הרי מה קורה לנו כשאנחנו יושבים בבית קולנוע? מההתחלה אנחנו שמים לב לאולם הגדול, לאורות בצד, לקורסאות, לצבע שלהם, לאנשים האחרים. אבל מהר מאוד כשאנחנו מתיישבים והאורות מוחשכים, מתחיל לעלות סרט על המסך, אנחנו שאובים אל הסרט. אנחנו רואים את הסיפור שקורה שם, ו כל החוויה שלנו היא בתוך הסיפור. הרי הסיפור הזה הופך עבורנו נורא נורא אמיתי. אם זה איזשהו סרט מתח, אני יודע, איזה סטארסקי ואץ' או לא יודע מה זה יכול להיות בתוך הזה של היום. הייתי לפני שבועיים הפרש הבודד עם סיני הבת שלי, איזשהו מערבון מאוד נחמד. הסיפור לוקח אותנו. אנחנו נורא נורא חוששים לגיבור ובעדו ומקווים שהוא ינצח ויצליח. נורא 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 מפחדים כשאנחנו רואים את הדמויות של הרעים שעלולות לטמון לו מלכודת ולפגוע בו. נורא מתענגים על רגעים של אהבה אולי או רומנטיקה. צוחקים כשיש בדיחות ויש הומור. אנחנו לגמרי בתוך הסרט, לגמרי בתוך הסיפור. ואנחנו לחלוטין שוכחים את האמת של אותו רגע. האמת של אותו רגע היא שיש שם תמונות שרצות על מסך לבן, ויש קולות, והצירוף שלהם ביחד מספר איזשהו סיפור שאנחנו יכולים להיות ערים לו, ובו בזמן יש לנו גוף, ויש לנו תחושות בגוף, גוף שיושב, תחושות מגע עם הכיסא, טעם של קולה, טעם של פופקורן שעוד פעם שמנו בו יותר מדי מלח, אנשים שיושבים ליד, אלומת אור, היום אולי כבר אין, אבל בתי קולנוע כשרובנו היו ילדים הייתה את האלומת אור הזאת, חדר חלון של חדר של מקרים, כל אלה הרי הם חלק מהאמת של אותו רגע, ואנחנו נוטים להישאב אל הסיפור, לראות רק אותו, והוא מפעיל אותנו, מעורר בנו רגשות. מתח, צחוק, שמחה, עצב, פחד. באיזשהו מקום, בתוך המעבדה הזו של הריטריט, אנחנו מבקשים לשוב ולפתוח את הסקופ שלנו, את נקודת המבט. לאפשר לעצמנו להיות ערים לכל מה שקורה. לא רק הסרט על המסך, אלא כל התמונה כולה. ולשם כך, אנחנו בעצם מבקשים להבין ולדעת יותר ויותר את התשתית של ההכרה שלנו, של התודעה שלנו. יש בזה חייבים להודות בתור מעבדה או ניסוי, דבר כמו ריטריט לא היה עובר מבחן של אקדמיה, כי בעצם התודעה, ההכרה, הדרך שבה אנחנו יודעים את המציאות, יודעים את החיים שלנו, בעצם ממה היא מורכבת? מראות, צלילים, ריחות, תחושות, דברים שאנחנו נוגעים בהם, טעמים, וגם מחשבות, רגשות. כל מה שביחד מרכיב את כל מה שאנחנו יודעים, בין אם בחוץ, כשאנחנו מסתכלים אל מה שאנחנו קוראים החוצה, ורואים עולם, שומעים עולם, לבין מה שאנחנו קוראים לו עולם פנימי. רגשות שעולים בנו, מחשבות, רצונות, שיפוטים. כל אלה בעצם מרכיבים את העולם, וכל אלה גם מרכיבים את התודעה. אנחנו לא יכולים לדעת את התודעה עם משהו שהוא מעבר לכך. אנחנו יכולים לדעת את התודעה כשאולי מראה. מתרחשת ראייה. כשאנחנו שומעים צליל. מתרחשת שמיעה. פעולה של תודעה. כשישנה איזושהי מחשבה. מעניין אם אובמה יתקוף את הסורים. אז מתרחשת חשיבה. אבל אנחנו בדרך כלל לא מודעים לזה. אנחנו לא מודעים לכך שישנה ראייה כשאנחנו מסתכלים, כי אנחנו נשאבים אל לירון, יערה, קיר. כשעולה מחשבה, אולי אובמה, אנחנו לא ערים לכך שישנה פעולות חשיבתית. אנחנו מהר מאוד נשאבים אל הסיפור. אוי, אני מקווה שזה לא יקרה. או הלוואי, וכן, לא משנה מה התגובה שעולה. אנחנו נלקחים אל תוך הסיפור, אל תוך הקלינט איסטווד, סטארסקי ואץ', מה שישנו על המסך, ומאבדים, לא נמצאים בקשר עם כל המרחב. הריטריט הוא באיזשהו מקום הזמנה לפתח סוג כזה של מודעות שמאפשר לנו להיות ערים. לא להישאב אל תמונה זאת או אחרת של המציאות שתופסת את תשומת ליבנו ואנחנו מתרכזים בה, אלא להיות ערים אל כל חוויית החיים שקורית עכשיו. והדבר, אם אפשר לקרוא לזה דבר, כי זה כל כך לא דבר, שאנחנו משתמשים בו כדי לדעת, להכיר את החיים, את החוויה, זו ההכרה עצמה, זו התודעה עצמה, זה המראות, זה הצלילים, זה המחשבות, זה הרגשות. שוב, אין לנו דרך אחרת לדעת את החיים. אז זה שבאקדמיה אולי לא היו מעבירים את זה כניסוי לגיטימי, מילא, נעביר את זה. אין לנו דרך אחרת לפגוש את החיים, לדעת אותם. כשאנחנו מדברים על לדעת מה קורה, לראות מה זה אומר להיות, אנחנו לא מתכוונים לייצר איזושהי סיסמה אחרת של האינטלקט שאומרת, לחיות זה אומר 1, 2, 3. להיות זה אומר זה וזה וזה. זה אולי כמו שאנחנו מעלים את השאלה, מה זה אומר להיות רטוב. אנחנו יכולים להגיד על זה כל מיני מילים, אבל אם אנחנו רוצים באמת להתייחס מה זה אומר להיות רטוב, בואו נכניס את היד לתוך המים, בואו ניכנס למים. הידיעה הזאת של רטיבות זו ידיעה. באותו מובן, מה זה אומר להיות חי, מה זה אומר להיות, להיות עם רגע של החיים, לחוות אותו במלואו. אבל כאשר אנחנו מנסים ליישם את ההנחיה, ואגב זאת היא הנחיה לגיטימית לחלוטין למדיטציה, פשוט להיות, בואו פשוט נהיה כאן ועכשיו, כאשר אנחנו מבקשים ליישם את ההנחיה הזו, הרבה מאוד פעמים אנחנו מגלים שזה ממש לא ברור לנו. הרגלים, טייסים אוטומטיים של התודעה מפעילים אותנו ולוקחים אותנו לכל מיני מקומות. אנחנו מתחילים לחשוב על זה, מה זה אומר. עולה בנו שיעמום, ואז השיעמום עולה בנו התנגדות כלפיו, וזה מתחיל לעצבן אותנו. אנחנו מתחילים לחשוב על דברים אחרים. התודעה היא כלי בעייתי משהו. סנדיה דיברה קודם בשיחת הפתיחה, זה שאנחנו מבקשים לראות את צלילות הדעת, הצלילות של התודעה. אנחנו מבקשים לראות את הדברים כמות שהם. לראות צליל כצליל. לפני התגובה שעולה בנו כלפי הצליל שלוקחת אותנו. לראות מחשבה כמחשבה. לפני שכשאני אומר אובמה וסוריה וכולי, מתחילות לעלות כל התגובות הפנימיות שעולות בנו ולוקחות אותנו למקום אחר. אני רוצה להזכיר כמה נקודות שבגללן מתוכן אני אומר על התודעה שהיא כלי בעייתי. נקודה אחת היא שהתודעה נוטה שלא להיות עם אובייקט אחד. תודעה נוטה לקפוץ מדבר לדבר, מדבר לדבר. אני עכשיו מדבר, אתם מקשיבים. אולי ברגעים של חסד אתם מחשים שאתם עם הדברים שנאמרים, מקשיבים למה שנאמר, ואז עולה איזושהי תגובה. איזושהי תגובה פנימית. אולי זיכרון מריטריט אחר שהייתם, או באיזושהי סיטואציה אחרת שהייתם, והמחשבות הולכות למקום אחר. פתאום בתוך הזמן של השיחה נשמע צליל אחר, אולי הצליל של המואזין, ותשומת הלב הולכת אליו. או שעולה איזושהי תחושה בגוף, ותשומת הלב הולכת אליה. התודעה באופן טבעי לא נוטה להיות באופן רציף עם אובייקט אחד, מבלי לזוז. ולכן, התמונה שמתרחשת בתודעה היא כל הזמן משתנה. עולה צליל, ואז עולה מחשבה, והמחשבה הזאת מעוררת אסוציאציה והולכת למחשבה אחרת, ומתעורר איזשהו רגש ומעורר משהו אחר, ואז פתאום תחושה חזקה בגוף, ואנחנו עם הגוף. ממש ברגעים אלה, כשאנחנו עושים את אחד הדברים שביום יום אנחנו עושים המון, מנסים להקשיב, אנחנו מרגישים כמה קשה לנו. כמה קשה לתודעה להיות עם אובייקט אחד באופן רציף. באיזשהו מקום הבודה כבר לפני 2500 שנה, אמר לנו לכולנו, להיות בן אדם זה להיות עם בעיות קשב וריכוז. זה הטבע של התודעה. בתוך כך, לתודעה יש כאן את הנטייה להגיב. להגיב על הדברים שעולים. כשעולה תחושה לא נעימה בגוף, מיד עולה תגובה, עולה לא נעים, אני לא רוצה שזה יהיה, ו... אני רוצה לעשות משהו, להזיז את הגוף, אולי אני לא אזיז את הגוף, אבל מה יקרה שזה יעבור כבר? אולי כבר תיגמר הישיבה הזאת, והתחושה הזאת לא תציק לי. או כשאיזשהו צליל עולה, אם הוא נעים, אולי עולה הרצון להתעמק בו ולהמשיך ולקוות שימשך. אם הוא לא נעים, מה זה פה? למה זה מפריע? זה מפריע לי עכשיו. כל דבר, כל רגע שעולה בתודעה, תודעה נוטה להגיב כלפיו. בדרך כלל, אנחנו נדבר על זה הרבה יותר בימים הבאים, בדרך כלל על פי מפתח נורא נורא פשוט. מה שנעים, עולה התגובה בפנים של, וואו, הלוואי וזה יימשך, אני רוצה עוד מזה. שזה רק לא יפסיק, שזה רק לא יפסיק. אם זה לא נעים, אז עולה התגובה הפנימית, זה לא נעים, אני לא רוצה את זה, איך אני נפטר מזה? מה זה בא לי פתאום עכשיו, הדבר הזה, הצליל הזה, התחושה הזאת, המחשבה הזאת? ואם זה לא נעים במיוחד, או לא נעים במיוחד, אז התודעה כמו נוטה להיסגר, לא להתעניין. מה זה מעניין? והתגובתיות הזאת של התודעה כל הזמן שווה ומייצרת בפנים אקשן, כל מיני מסכים. זה קצת כמו, אתם מכירים, היה פעם על שולחנות במשרדים מונח מין כזה, מתקן כזה של עיר, מין כמו בועה כזאת. בדרך כלל זה היה עיר, יש גם דברים אחרים, בניינים או כל מיני כאלה, ויש מים בפנים. וכשעושים ככה, אז עולה מלא מין פתיתים לבנים כאלה, וכמו יורד שלג בתוך המקום. והשלג הזה שיורד כמו ממלא את המרחב, ולא רואים בעצם את מה שיש שם. בניינים של עיר, פעם ראיתי כזה של המצפה, התת ימי באלת. התגובות שעולות מעלות דברים ולא מאפשרות את צלילות הדעת. ובעצם החלק הראשון של הריטריט שמתחיל ממש עכשיו וימשך בימים הראשונים של הריטריט הוא חלק שעיקר העניין שלנו, עיקר התרגול והאימון, אליו אנחנו מביאים את ההתכוונות והמאמץ, הוא לאפשר יותר ויותר צלילות דעת. זוכרים את הספר בישול וההתחלה שלו מקודם? קודם כל, תירגעי. קודם כל, אנחנו מבקשים להתייחס אל הנטייה הזו של התודעה לקפוץ כל הזמן. כמו שסנדיה אמרה בשיחת הפתיחה, אולי את המזוודות פרקנו וברקנו בחדר וחשבנו שזהו, אבל עכשיו נתחיל לראות את הדברים, את המזוודות שהתפרקו להם מעצמן בתוכנו. כל המחשבות, כל הרגשות, כל הבית, העבודה, מערכות היחסים, העציצים אולי ששכחנו ממישהו לבקש להשקות, כל הדברים האלה שיעלו בתוכנו. בלי שאנחנו נבקש זאת, ההתכוונות היחידה שלנו תהיה להיות כאן ועכשיו. והמקום של להירגע בעצם, הוא המקום של להתחיל לתרגל את התרגול שנקרא בשפה המסורתית אנפנה סאטי. אולי לפני כן, מילה סמטה. סמטה זה מילה שהמשמעות שלה הוא רוגע. זה בעצם המשמעות המילולית שלה. והדרך שבה בעצם אנחנו מתאמנים כדי לפתח ולטפח את האיכות של הרוגע, כדי לעבוד בדיוק על האיכויות הבעייתיות, בעייתיות מבחינת זה שהן מקשות עלינו, כשאנחנו מבקשים להיות רגועים וצלולי דעת, של התודעה, הנטיות שלה, לא להתמקד, לא להישאר עם דבר אחד, להגיב. בזה בדיוק, את זה בדיוק אנחנו מבקשים לטפל, ובזה בדיוק אנחנו מבקשים לפגוש בתוך התרגול הזה. והדרך שבה אנחנו עושים את זה, היא על ידי כך שאנחנו מתמקדים באובייקט אחד. אנחנו מבקשים לשים לב אך ורק לדבר אחד. בעצם, עד שאנחנו עושים איזושהי התכוונות שכזאת, אין שום משמעות לדבר על השחת דעת. כי הרי הדעת מטבעה קופצת מדבר לדבר. ואז רגע אחד אני מקשיב למה שנאמר, ורגע אחר הדעת שלי עם איזושהי תחושה בגוף, ואז עולה איזשהו זיכרון עולה בראש, ואני עסוק בו, וזה הדרך של התודעה. לנוע, הבודה דימה לזה, לפעמים הוא קרא לזה שהתודעה היא כמו קוף, קופצת מענף לענף בחופשיות, כמו קוף בג'ונגל. בעצם עד שאנחנו מתכוונים ומנחים את עצמנו להתמקד במשהו אחד, זהו המצב הטבעי, אי אפשר בכלל לדבר על השחת דעת. אבל כאן אנחנו מבקשים לפעול נגד הזרם, נגד הזרם של ההתניות, נגד הזרם של הטייסים האוטומטיים. ומבחינת התרגול, אנחנו כן מזמינים את עצמנו להתמקד באובייקט אחד. באיזה אובייקט אנחנו מבקשים להתמקד? בוודאי מתוך הנחיות הסשן הקודם עם בת אל, כולכם כבר הבנתם שהאובייקט שבו נזמין אתכם להתמקד זו הנשימה. התרגול הזה נקרא אנפנה סאטי, קשב לנשימה, תשומת לב אל הנשימה. מה אנחנו בעצם מבקשים מהאובייקט הזה? האובייקט שבו אנחנו מבקשים לרכז את תשומת הלב. קודם כל, אנחנו רוצים שזה יהיה משהו מוכר, משהו קל, משהו שקל להתרכז בו, לא איזשהו משהו אקסטרווגנדי שאנחנו צריכים לפתח או לטפח או לדמיין או לחשוב או להתאמץ, לא, משהו שהוא מאוד מאוד נגיש לכולנו, הרי לכל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו. מהרגע שנולדנו עד הרגע שננשום את נשימתנו האחרונה. אם נשאל את עצמנו מה קורה עכשיו, דבר אחד בטוח קורה. ישנה נשימה. זה דבר ראשון שאנחנו מבקשים שיהיה באובייקט הזה, שהוא יהיה קל להשגה, נגיש, מוכר. דבר שני שאנחנו מבקשים מהאובייקט הזה, שבו אנחנו משתמשים כדי למקד את התודעה ולהרגיע אותה, הוא שהוא יהיה נייטרלי. דיברתי קודם על הנטייה של התודעה לתגובתיות. אם אנחנו נמקד את התודעה במשהו שגורם לנו עונג מאוד גדול למשל, תעלה בנו התגובה של רצון מאוד גדול שהדבר הזה יהיה, שהדבר הזה יימשך. וככה בעצם התודעה תתמלא עוד בשלג הזה שתיארתי קודם בתוך המקום של העיר, בעוד רעש הפנימי, ברצון עוד מזה. אם האובייקט של התודעה שבו נתרכז בו יהיה משהו מאוד לא נעים לנו, נצטרך מן הסתם להתמודד עם התגובתיות של התודעה אל חוסר הנועם. הסלידה, הכעס, ההתנגדות שיעלו. אכן מאוד חשוב שזה יהיה משהו נייטרלי. והנשימה בדרך כלל, רובנו מוצאים אותה כמשהו מאוד נייטרלי. משהו שלא מעורר בנו הרבה, וואו, איזה כיף לנשום, איזה כיף לשים לב לנשימה. ובזמן היא גם בדרך כלל לא כואבת במיוחד או קשה במיוחד. עוד מאפיין שישנו לנשימה וחשוב לנו שיהיה באובייקט הזה, היא שהנשימה תמיד קורית כאן ועכשיו. כמו החיים, החיים אותם אנחנו מבקשים לדעת, לחוות במלואם, קורים תמיד רק במקום אחד. כאן. אנחנו יכולים לזכור, לדמיין את הטעם של הקפה ששתינו בבוקר. אבל לחוות את הטעם אנחנו יכולים רק ברגע שאנחנו תואמים. הנשימה, כשאנחנו מדברים על הנשימה, אנחנו לא מתכוונים על מחשבות על נשימה. כל מיני רעיונות אודות הנשימה, שאולי גם עולים בנו עכשיו כשאנחנו מדברים יותר על הנשימה. אבל המיקוד של התודעה הוא בחוויה העכשווית של הנשימה. והנשימה היא משהו שקורה עכשיו. תמיד, תמיד קורה עכשיו. ועוד מאפיין מאוד חשוב שישנו בנשימה היא שהיא חוויה גופנית, משהו שמקרקע אותנו. אם אנחנו מבקשים להתמקד באיזשהו תמונה שאנחנו מדמיינים או באיזשהו רעיון, אנחנו די בקלות מוצאים את עצמנו פורחים מכאן. כמו שבת אל הזכירה קודם בהנחיות שלה, קודם כל הנה גוף, יש כאן גוף. There is a body. בכל רגע של להיות חי, של להיות ער, יש בתוך החוויה הזאת גוף. הגוף משמש לנו כמו עוגן. עוגן שמחזיר אותנו שוב ושוב אל המציאות הפשוטה של הרגע הזה. הנשימה, מעבר לכך שאפשר לחשוב עליה או לדמיין אותה, היא משהו מאוד מאוד אמיתי גופני. וזהו עוד מאפיין שלה. כל הדברים האלה הופכים את הנשימה לאובייקט שהוא אובייקט מעולה עבור רובנו. חשוב להגיד, זה לא האובייקט היחידי האפשרי. כמו שבת אל גם אמרה קודם, זה לא שבנשימה יש איזשהו משהו אקסטרווגנדי, מיסטי או משהו כזה. ואפשר אגב, אפשר, ולפעמים ישנם אנשים שזה מתאים להם ואז מנחים אותם לבחור באיזשהו אובייקט אחר, אבל עבור רובנו התרגול של המיקוד בנשימה הוא מה שמאפשר לנו שוב ושוב ושוב לחזור אל הרגע הזה. ובחלק הראשון של הריטריט, זה בעצם מה שאנחנו מבקשים לעשות. אנחנו מבקשים להירגע. אנחנו מבקשים לאפשר לכל התמונות המציאות, כל הדברים שעולים וממסכים את הראייה שלנו, לאט לאט לשקוע. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוח. אנחנו אבל יכולים לבחור לשבת ושוב ושוב להתמקד, שוב ושוב להיזכר ולשים לב אל הרגע הזה, להשתמש בנשימה כדי להתקרקע. ולאט לאט הדברים שוקעים ומאפשרים את צלילות הדעת שמאפשרת לנו לראות עמוק יותר אל תוך החיים, שמאפשרת לנו לראות לא רק את הסרט, אלא גם את בית הקולנוע כולו, באותו הרגע. אני רוצה לסיום גם לומר שני משפטים על מחשבות. קודם כל, בצורה נורא פשוטה, אל תחשבו. עצה, אל תחשבו. מעבר לכך, התודעה, כפי שלבטח תגלו, תזרוק עלינו כל מיני דברים. כל מיני מחשבות יעלו ויעלו ויעלו. אין לנו שליטה בזה. למי מכם שזו פעם ראשונה, זו יכולה להיות חוויה מדהימה, לאו דווקא קלה, לגלות כמה מחשבות עולות ועולות ועולות. אם אתם מרגישים שיש לכם הרבה יותר מחשבות מבדרך כלל, טוב מאוד. זה סימן טוב. זה לא שיש יותר מדי מחשבות, אבל בגלל שאנחנו לא עושים כלום, בגלל שאנחנו לא מגיבים ומתבוננים, אנחנו מתחילים להיות ערים לכמה פעילות חשיבתית מתרחשת בפנים. אבל ברגע שבו אתם שמים לב שישנן מחשבות, אל תמשיכו אותם, אל תחשבו עוד על זה. הניחו לתחושה הזאת שאם אני אחשוב על זה עוד, אני אעשה את זה יותר טוב, אני אשתפר. תחזרו אל הפשטות של הנשימה. לשים לב לנשימה של הרגע הזה. בהמשך, בהנחיות ממחר בבוקר, אנחנו נסביר יותר ויותר בפירוט את הדרכים כיצד לשים לב לכך. אל תיבהלו מהמון המחשבות שעולות בכם, ובו בזמן אל תיתנו לזה אנרגיה. אל תחשבו על זה עוד. גם לא המחשבות שעולות על המדיטציה ומספרות לנו איך אני אשפר את המדיטציה שלי. הרבה יותר מועיל פשוט לא אניח להן ברגע שאנחנו שמים לב ולחזור אל הנשימה. אנחנו נצא עכשיו ל-15 דקות של הליכה בחוץ, על הדשא בין העצים, מתחת לכוכבים. מחר, בבוקר, לאחר ההנחיות, אנחנו ניתן גם הנחיות למדיטציה בהליכה. בינתיים, בשלב זה, אני לא אכנס להנחיות מפורטות, רק יזמין אתכם קודם כל ללכת קצת יותר לאט מבדרך כלל, ותראו כמה אתם יכולים לאפשר לעצמכם פשוט לשהות, פשוט לשקוע בתוך הפעילות הזאת של הליכה. שים לב לחוויה הזאת של גוף שמתנועע והולך, למחשבות שאולי מתנועעות בראש, מחשבות מתוך השיחה הזאת שהייתה עכשיו, וממקומות אחרים, להיות ערים לכך.